טוב, אנחנו בפרק 82 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שואם לוי וימית אפריאנט.
אהלן שואם.
מה נשמע?
בסדר גמור.
יופי, אז איתנו פה היום שימי אדזיאשווילי. אתה יועץ משכנתאות ויש לך תפקידים מאוד משמעותיים בהתאחדות יועצי המשכנתאות, ואתה מומחה גם לדירה בהנחה.
כן, נכון? שימשון, קולגה כן. שלי, חבר יקר, היינו ביחד הרבה זמן בהנהלה. העשייה שלך מעוררת השראה ומבורכת, ותודה על כל מה שאתה עושה בשבילנו היועצים ובשביל ציבור הלווים. שפו ענק. בימים אלה אתה גם מתמודד לחבר
מועצת
לוד, שגם על זה כל הכבוד לך. אין לי מילים. בחור צעיר, אמביציוני, שרק תצליח.
קודם כל תודה. שמח להיות פה. שמח לשמוע את הברכות, זה תמיד כיף פנים מול פנים. ובאמת, עשינו ברוך השם הרבה דברים בהתאחדות, ואני ממשיך ככה לעשות. הכי צעיר, אבל עם הכי הרבה קדנציות בהתאחדות, זה כן, זה כן. קטע. ועוד שנה אני מסיים, זהו, פורש
זהו,
הקדנציה
פורש
האחרונה
לשנתיים,
שלי.
זהו, פורש לשנתיים נראה לי.
כן,
הקדנציה האחרונה שלי.
בעזרת השם.
טוב, שימשון, זה בסדר שאני קוראת לך ככה? היה חשוב לי שתבוא ונדבר על מה קורה באמת בעולמות של המחיר למשתכן, דירה בהנחה וכל השמות המתגלגלים. אני תופסת ממך כמומחה בתחום הזה, שבאמת ככה מנתח את המחירים והעלויות של כל הדברים. ויש לי המון לקוחות שעדיין יושבים על הגדר, מחכים, לזכות. מה נשאר? פנינו לאן כל הדבר הזה?
אז לצערנו, התחלפויות השרים והמדיניות החדשה של הממשלה, של הממשלות, הובילו לכך ששנת 2023 הייתה שנה מאוד מאוד קטנה, מאוד כמויות קטנות מאוד של דירות מבחינת הגרלות. יש במלאי כמעט 10,000 דירות שאמורות לצאת בנובמבר הקרוב. אנחנו מקווים שכולם ייצאו כרגע.
באיזה ערים?
יש הרבה ערים, יש כבר, יש גם מרכז הארץ, יש ראשון לציון, יש ראש העין, יש באר יעקב, זאת אומרת, יש ערים במרכז הארץ.
הגרלות או בחירות דירה?
לא, לא, הגרלות.
הגרלות חדשות.
הגרלות חדשות לציבור
שצריך להירשם. עוד 10,000 דירות צריכות לצאת.
נכון, למרות שאנחנו יודעים שיש בעיות בהגרלות האלה, הרבה מהמכרזים כבר, מה שנקרא, הקבלנים זכו בהם, אבל לא בטוח ש10,000 דירות ייצאו כמו שהם לציבור.
למה?
יש הרבה בעיות בשיווק של משרד השיכון כרגע, בגלל המחירים. אנחנו נדבר תרף איך השתנו.
הקבלנים רוצים למכור ביותר ממה ש...
לא, אבל שיטת המכרז של מינהל מקרקעי ישראל השתנתה מאוד בין דירה בהנחה, מחיר מטרה, אנחנו... השמות הגדולים האלה שבעצם כן. אנחנו נבין ממה הם מורכבים. בסוף, דירה בהנחה זה לא פרויקט חדש. זה פשוט
מחיר
השם,
למשתכן.
זה השם הגג של כל תוכניות הדיור, מחיר למשתכן, מחיר מופחד ומחיר מטרה. כאשר במחיר מטרה, גם יש לנו מחיר מטרה א' ומחיר מטרה ב'.
בעצם אז היה... רגע, שימי, אחרי 10,000 האלה, מה יש?
כרגע כלום.
כלום?
לא, כרגע לא יודעים מה יהיה בהמשך.
אין במחסנית עוד דירות שצריכות להיות מוגרלות?
10,000 דירות, זה המחסנית שיש כרגע במשרד השיקום.
אוקיי, ואתה גם אומר ש... הזוכים עכשיו שיוגרלו בנובמבר, יש צפי לבעיות בדרך. לא יודעים מתי הם יקבלו דירות.
זה בוודאות, אנחנו יודעים שהזמן של בין הזכייה, בין המזל טוב זכית בדירה עד להיתר הבנייה, הממוצע במחיר המשתכן הוא בין שנה וחצי לשנתיים.
אוקיי, אז זה 10,000 שימשיכו לשבת על הגדר בשנה וחצי הקרובות.
לא רק שימשיכו לשבת בגדר, הם גם באי ודאות בכל השנתיים האלה. אין שום מידע שהם יקבלו בשנתיים האלה, לא ידעו מה בונים, כמה דירות יבנו בהגרלה שלהם, ואיזה סוגי דירות. ולכן גם הרבה דירות במרכז הארץ, להרבה אנשים יהיה קשה לדעת האם הם יוכלו בכלל לממש את הזכייה שלהם, כי אם פתאום בראשון לציון, פתאום הטאבה עכשיו היא 5 ו-6 חדרים. לא כל אחד יכול לקנות 5 ו-6 חדרים בראשון לציון, כי כבר זה יחצה את ה2 מיליון שקלים. ב2 מיליון שקלים.
כשהם יושבים עם 100-150 אלף שקל חלקם, ובונים על כך שהם יקנו דירה עם זה, עם השקנתה של מיליון, 1.2 מיליון אפילו, יכול להתפוצץ להם בפנים החלום הזה.
נכון. ואנחנו יודעים את זה רק אחרי שעוברות השנתיים ולא לפני.
אוקיי, אז תכף אנחנו נעשה איזושהי הסתכלות והבחנה בין אלה עם ההון העצמי באמת המינימלי לבין אלה עם ההון העצמי היותר גבוה. תחזור למה שהתחלת לעשות את ההסבר על המחיר מטרה ומחיר למשתכן.
אז אמרנו, יש דירה בהנחה היא שם הגג, השם הגג של כל תוכניות הדיור שיש בממשלות האחרונות, מחיר למשתכן, מחיר מופחת ומחיר מטרה, כשגם מחיר מטרה, יש לנו מחיר מטרה א' ומחיר מטרה ב', שהיה שינוי בעצם בשיטת המכרזים של הקבלנים. זאת אומרת, לציבור זה לא נוגע, לא השתנה שום דבר לציבור, לא מבחינת איך הוא נרשם להגרלות, לא מבחינת אחוזי המימון שהוא יוכל לקבל, הסכומים שהוא יכול לקבל במשכנתא.
אבל המחיר?
המחיר כמובן השתנה ועלה בצורה משמעותית, אנחנו מדברים על עלייה של בין 30-50% במחיר מטרה לעומת מחיר למשתכן.
מטורף! אוקיי, ותגיד, ה-10,000 האלה הם גם כוללים משפרי דיור?
לא, משפרי דיור יצאו לחלוטין מהתמונה, החל מחודש הבא אפילו לא, יהיה אסור לשווק להם כבר דירות.
אז זהו, אומרת, משפרי דיור יכולים לשים את חלום המחיר למשתכן לגמרי מאחוריהם, ואם הם, הפנים שלהם קדימה לשיפור דיור, איך הם עושים את זה בכוחות עצמם, ללא תלות בתוכניות ממשלתיות?
נכון, תוכניות ממשלתיות יוצאות לגמרי מהתמונה. אוקיי. שוב, זה החלטת מועצת מנהל מקרקעי ישראל, החל מבעצם עוד חודשיים, חודש וחצי, אין יותר משפרי דיור במחיר המשתכן.
אוקיי, ותגיד, הטבה החדשה, ההגרלה על ה-50,000 שקלים לרכישת דירה, בשווי של בין 300,000-600,000 ש"ח בלבד, לחפש את הדירה הזאת בכוחות עצמך, מה מתכוון המשורר? למה עושים את זה?
לא ברור. אנחנו בהתחלה חשבנו שזה באמת מיועד לאוכלוסייה החרדית, שבאמת מגיע שר חרדי ונותן להם את האופציה הזאת, אבל אנחנו רואים כמעט 17,000 נרשמים מכל רחבי הארץ שנרשמו לפרויקט הזה, שלא ברור בכלל אם הם מבינים למה הם נרשמים.
שימי, אם אנחנו מסתכלים דמוגרפית איפה החרדים גרים, הם לא גרים באזורים של 300,000-600,000 שקל. הם גרים בבית שמש, הם גרים במודיעין אלית, הם גרים בירושלים, בבני ברק. איפה בדיוק תכנן השר שלהם שהם יקנו דירה? בדימונה.
נכון.
וגם, איזה דירות יש לך ב-300,000-600,000? למשפחה חרדית מרובת ילדים? איך בדיוק זה יכול להתאים? למי?
אז שוב, לא ברור בדיוק מה נעשה שם ומה היו המחשבות, עומק מאחורי הפרויקט הזה.
סתם להגיד, עשיתי? ככה, סמן וי?
כן, זה לסמן וי. אגב, התוכנית הייתה במקור 700,000 שקל, שזה עוד אפשר עוד יחסית למצוא קצת ביותר אזורים בארץ, אבל אז הקטינו אותה ל-600, זה מה שנקרא, הרחיקו בכלל את הנושא הזה ואת החלום.
לא, אם הכוונה הייתה לעזור לחרדים, אז שום חרדים, 4 ו-5 ילדים ומעלה, לא יכול לגור בדירת 2.5 חדרים.
נכון, זה פשוט לצערי להפוך בכוח את הזוגות הצעירים
למשקיעים,
ולכו לחורים, מה שנקרא בפריפריה, למקומות המרוחקים ביותר בארץ.
זה מגלם המון המון סיכון גם.
נכון, כי המון. באזורים האלה כמעט אין עליית ערך גם במחירים, זאת אומרת לא בהכרח יהיה פה איזשהו אקזיט מטורף בעוד 5 שנים שתוכלו למכור את הדירה, ככה שלא בטוח שכדאי בכלל להירשם להגרלות האלה, וצריך מה שנקרא לשקול בכובד ראש לפני שנרשמים. בסוף מדובר פה בסך הכל ב-50,000 שקל מענק, לא באיזשהו הטבה ענקית.
אני חושבת
לא
שזה...
לא בדירה שזוכים בה. הרבה אנשים אגב, זה אני נתקל בפוסטים ובקבוצה שלי,
כן.
חשבו שמוגרלת פה דירה ב-600,000 שקל. לא, מוגרלת פה
הנחה?
מענק, הנחה.
לך
50...
תחפש.
ואתה מחפש לבד. את יודעת כמה דירות ביד 2 יש בשווי של 360 דירות. זאת אומרת, רק אחד מתוך 3 זוכים יוכל בכלל לממש את השחייה הזאת.
כן, יש 17,000 נרשמים ו-10,000...
ו-1,000 זוכים.
1,000 זוכים בלבד.
1,000 זוכים בלבד.
פנטסטי, וגם מתוך ה-17,000, מי שלא יודע ומקשיב, ונרשם למחיר למשתכן, ומתכוון לזכות עכשיו בהגרלה של נובמבר, אם נרשמת וזכית ב-50,000 שקל, אתה לא יכול לממש את השחייה שלך במחיר, אתה, בוטלה ההרשמה שלך להגרלה.
לא, נכון, אתה לא יכול להירשם להגרלה החדשה שתהיה בנובמבר, כל עוד לא ביטלת.
וזה קורה עכשיו, ב-20 ומשהו לאוקטובר.
סיום ההגרלה של, של, של התוכנית מענקים הוא עד העשירי לעשירי, בעצם עד אחרי סוכות.
כן.
וההגרלה החדשה של מחיר המשתכן אמורה להיות איפשהו בתחילת נובמבר.
אז מי שקיבל הודעה שהוא זכה ב-50,000 שקל, התבטלה לו אוטומטית ההרשמה למחיר למשתכן?
האפשרות להרשמה למחיר למשתכן, ויותר מזה.
האפשרות, אבל אמרנו שאין יותר.
לא, אמורה, עוד פעם, להגרלה בנובמבר, הוא לא יוכל להירשם, כי הוא זכה.
הוא לא יוכל, יפה. אז התבטלה לו.
אבל מה עוד התבטלה, זה אם היית, נרשמת לעשרות הגרלות בעבר, במחיר המשתכן, אתה ממתין שם, אתה עדיין, מה שנקרא, אם מישהו מבטל, אם מישהו מבטל, אתה עדיין יכול לזכות.
להיכנס בתור.
להיכנס בתור. ברגע שזכית ב-50,000 שקל, הכל נמחק ונעלם.
מדהים, מדהים. אז עזוב את זה רגע, שזה תוכנית שכאילו כרגע בפועל קיימת, בוא נגיד שהיא לא קיימת. אין שום תוכנית ממשלתית כרגע עבור האוכלוסייה בישראל לדיור מופחת.
נכון לכרגע, הדבר היחידי שיש, שוב, זה אותם הגרלות של דירה בהנחה.
מדהים.
לצערנו, הלכנו בהתאחדות, נפגשנו כמה פעמים בשנה האחרונה עם משרד השיכון, והבאנו תוכנית שיכולה לאפשר לזוגות צעירים לרכוש דירה בישראל עם עון עצמי מופחת, בלי הגרלות, בלי איזה שהן מתנות
לפי
מהמדינה.
לפי איזשהו מצב סוציו-אקונומי?
לא, לפי האפשרות של הזכאות. היום יש זכאות של מדינת ישראל לכל זוג צעיר שעם משפחה צעירה בישראל, יש להם את האפשרות לקבל זכאות. אז הלכנו, באנו והצענו להגדיל את סכום הזכאות, בעצם להכפיל אותו.
כן.
היום המינימום של הזכאות הוא 54,000 שקלים, המקסימום הוא 400. הצענו שהמינימום יתחיל מ-100 ועד 800,000 שקלים, וכך בעצם יאפשר לזוגות צעירים לרכוש דירה בישראל, קודם כל בהטבה בריבית זולה יותר, אוקיי? בריבית הזכאות.
לא הטבה כספית, לא הנחה במחיר דירה.
נכון.
אבל גם הריבית הזאת היא קבועה צמודה, אם הצעתם להם להפוך את זה גם ללא צמוד.
נכון, לא שלא צמוד. יהיה כמה אפשרויות למסלולים, גם משתנה לא צמודה, שזו בעיקר כנראה הריבית שתהיה במסלול הזכאות, כי למדינה קשה להבין קלץ, אוקיי? בגלל שזה כסף תקציבי, קשה למדינה להבין קלץ.
קלץ, ריבית קבועה,
ריבית
לא צמודה למדד.
ריבית קבועה, לא צמודה, לכן הצענו שזה יהיה משתנה, לא צמודה, כל תקופת זמן ש...
או פריים.
החשב הכללי, פריים הם לא רוצים, בגלל החשש ולא רוצים לחשוף את הציבור לפריים נוסף גם במסלול הזכאות. לכן ההצעה שלנו הייתה משתנה, לא צמודה, זו הצעה שמה שנקרא עוברת בגרון, והיא כן נראית להם לעניין. ובנוסף, ההצעה שלנו הייתה, כשיש זכאות, בעצם אתה יכול לקבל אחוזי מימון גבוהים יותר, לא רק 75% מימון, וככה בעצם להגדיל את האפשרות של הזוגות הצעירים לרכוש דירה בעון עצמי נמוך, שוב, בלי הגרלה.
בהתאם לזכאות. מי שאין לו זכאות לא יוכל לרכוש באחוז מימון גבוה יותר, אבל כל מי שיש לו זכאות, לא משנה מה הסכום, יוכל לרכוש לפי התוכנית שהצעתם?
לפי התוכנית, בסכום גבוה יותר.
נשמע תוכנית מעניינת.
נשמע תוכנית מעניינת
ואיך מאוד. ואיך היא עוברת?
היא עוברת מאוד טוב בדרג המקצועי, אבל בדרג הפוליטי לצערנו היא כרגע נעצרת.
כי מתעסקים בדברים אחרים.
מתעסקים בדברים אחרים. אנחנו מאוד מקווים שיקחו את המושכות ובאמת יקדמו את זה, כי זה באמת יכולה להיות בשורה למדינת ישראל, בשורה לציבור הצעיר. במדינה, גם לרכוש בלי הגרלות, בלי איזשהו לחכות שהמזל יאיר לי פנים, וגם, אני יכול לרכוש גם דירות יד שנייה, גם דירות יד ראשונה, הבחירה היא שלי, לא באים ומטילים עליי משהו, לך תהיה משקיע בדימונה, או בערד, או בבאר שבע.
ואני אוהבת את זה, באמת, נכון? זמן שאתה נשוי, וכמות הילדים שלך יכול להשפיע על הניקוד, מעניין, מעניין מאוד, תוכנית מעניינת, כל הכבוד. הלוואי וככה תצליחו לקדם ולשכלל אותה. אז בואו רגע נדבר, אוקיי, אז יש לנו 10,000 יושבים על הגדר כרגע ממתינים. אז אתה אומר שיש כל מיני כשלים וקשיים. אני תוהה, האם אנחנו יכולים לבוא לתת איזושהי המלצה לאותם אנשים שיש להם, בוא נגיד שימי, 400,000-500,000 שקל רגע הון עצמי, לא לחכות. ללכת לקנות עם זה עכשיו דירה למגורים או... משהו פוטנציאלי אפילו למגורים, ולא לחכות.
אחד מהשינויים המשמעותיים שנעשו בחצי שנה האחרונה בתוכנית מחיר מטרה, שזו התוכנית שפועלת כרגע בהגרלות שנמצאות באתרים, מה שנקרא, באתר משרד השיכון, היא הקטנת ההנחות. הקטנת ההנחות בצורה משמעותית, בעצם מחירי הדירות עלו בצורה משמעותית במחיר מטרה, ועכשיו יש לנו שתי חישובים, והייתי לפני 3 חודשים, בחודש שישי, בדיון בכנסת של משרד השיכון, שדיברנו על מחיר למשתכן, ושאלתי את אחד ממנהלי השיווק של משרד השיכון, שהיה שם נוכח בדיון, איך שיניתם את שיטת ההנחות, ואתם לא משקפים אותה לציבור. זה לא שקוף, זה לא ברור. אני כיועץ משכנתאות, כמומחה במחיר המשתכן, מסתבך בחישובים האלה. הוא אומר לי, צריך לעשות דוקטורט. תשובתו שלו, צריך לעשות דוקטורט בהנחות. אני לא יודע מה רמי עשו במכרזים. אני בעצמי לא יודע לחשב.
עשו מניפולציות, להרוויח יותר פשוט, נכון? זה מה שהם עשו.
כי אחת ההחלטות של המדינה כרגע, של משרד האוצר, אנחנו רוצים להרוויח יותר על הקרקעות של המדינה, ובעצם ככה, באופן יזום, העלו לנו את המחירים של הדיור. המדינה עכשיו אומרת, אני רוצה יותר כסף לכיס שלי. ובעצם הכנסת כסף לכיס הזו של המדינה, מעלה את זה שאני, הבחור הצעיר שרוצה לקנות דירה, רוצה להירשם למחיר מטרה ולהירשם
לא
בהגרלות.
לא רוצה להירשם, משל... מחכה שנים כבר נכון, לזכות.
נכון.
מחכה שנים לזכות, כי באמת היו פרויקטים נהדרים שאנשים הרוויחו והם יושבים ומחכים להם, ואז באים ומעלים להם ב-30-50%. זה מטורף.
נכון. אז לכן אני אומר, ואני ממשיך את מה שנקרא את השאלה שלך, הרבה פחות משתלם היום בהגרלות החדשות, אני לא מדבר על מי שזכה בעבר, בהגרלות החדשות, הרבה פחות משתלם לזכות בדירה בהנחה, במחיר מטרה, ולכן מי שיש לו את ההון העצמי, במיוחד עכשיו שהלכנו, מה שנקרא, בשפל עסקאות, ויש אולי יותר הזדמנויות בשוק, כשעדיין לא ברור מה קורה עם הריבית, יכול להיות שזה הזמן שלכם לקנות דירה בשוק החופשי, ולנטוש את ההגרלות
שלנו. אבל עדיין התחושה הזאת, שאולי אני אחמיץ דירה בראשון ב1,700,000, זה ממש גורם לי זה מתעתע. אני לא, אם אני הייתי בסיטואציה הזאת, אני ממש לא יודעת מה הייתי עושה. אם זה 1.7 עדיין, עם כמה שזה עלה, אוקיי, היו קונים אותם ב-1.2 לפני 5 שנים, עם כמה שזה עלה בטירוף, עדיין, דירה כזאת עולה קרוב ל-3 מיליון שקל בשוק החופשי, עם 0.5 מיליון שקל, הם לא, אני ממש, ליבי איתה, מה שנקרא, עם אותם 10,000 איש שנשארו הפערים, במשחק.
הפערים היום יותר קטנים. זאת אומרת, ה-1.7 שאנחנו קונים אותה היום, היא בהכרח לא תהיה שווה 3 מיליון שקל, אוקיי? הדירה ששווה 3 מיליון שקל היא כבר תעלה 2.2, 2.3, 2.4, בגלל שיטת ההנחות החדשה.
אוקיי.
ה-1.7 כן יהיה שווה בערך 2.5, זאת אומרת, זה עדיין פער גדול, זה עדיין הנחה משמעותית.
מיליון
700,
שקל כמעט, כן.
כן, 700, 800 אלף שקל הנחה, זה לא בא ברגל.
אתה קונה היום ב-1.7 בראשון, בוא.
נכון.
אתה קונה דירת אתה... 3 חדרים בבניין ישן, חמוד, אוקיי, לא סלאמס, סבבה, אבל עדיין לא דירה חדשה, בבניין עם פסיליטיז יוקרתי והכל.
נכון, מה, רק צריך איך לדעת שהמגבלה יקב... ש... אם אני זוכה היום, רק אולי עוד 5 שנים אני אזכה בכלל להיכנס לדירה.
אז זה דילמה. וזה, מה אפשר להמליץ לאנשים שממתינים? להשאיר את הכסף רגע, גם אם הוא ישאיר אותו באיזשהו, בשוק ההון, הוא גם מסכן אותו. זה ממש דילמה.
זה דילמה מאוד משמעותית, אבל שוב אני אומר, מי שזכה בעבר וממתין עדיין להיתר בנייה, תמתין. זה בהכרח, זכיתם.
בכל הארץ.
כי ההנחות של ההגרלות בעבר היו באמת משמעותיות. ועדיין מחירי הדירות יחסית לא יורדים עדיין, זאת אומרת על מחירי הדירות כן עשו את העלייה שלהם, בטח למועד הזכייה ומועד ההגרלה. כשאנחנו מסתכלים על ההגרלות החדשות, תחשבי שיש שמאות עכשיו. זאת אומרת, לעומת מי שזכה לפני 0.5 שנה, הוא זכה במחיר שמאות של דצמבר 2020. זה הבדל של 3 שנים, כמעט 2.5 שנים, הבדל של 300 אלף שקל.
וזה בהכרח בכל ההגרלות שנותרו, כי עכשיו בחירות הדירות שבראש העין זה על המחירים של אז.
זה על מי שזכה לפני שנה וחצי.
נכון, שהם עכשיו רק בוחרים דירה.
נכון.
יש לי הרבה פניות מראש העין.
כן, יש 2 פרויקטים, גייד ודורון לוי. כן.
טוב, אז מי שיש לו בסביבות ה-100,000 שקל, 150,000, כנראה שאין לו מה לעשות יותר מדי.
אין לו אופציות אחרות.
הוא יכול לקנות דירה בחיפה, בדימונה, עם משכנתה קטנה. אולי עדיף לו לחכות. אבל מי שיש לו 450 וחצי מיליון שקל, שישקול היטב אם כדאי לו לחכות, ולא כדאי לו עכשיו להיכנס.
בהחלט, כן. בסוף זה, את ההזדמנויות בשוק, הוא יכול לפספס, ומצד אחד גם המשחק במחיר המשתכן הוא מזל. אף אחד לא מבטיח לך שתזכה או לא תזכה. אז אפשר לבוא ולהגיד, אני תמיד אומר לאנשים, תנסו אולי הגרלה אחת, אם ההגרלה של נובמבר אתם לא מצליחים, ישר תלכו לחפש בשוק החופשי, לא להמתין, כי בסוף כל ההמתנה הזאת יכולה לעכב ולפגוע, ואולי פתאום הריבית משתנה, ואולי פתאום קורה איזשהו מהלך בשוק הדיור. זאת אומרת, הדברים מאוד דינמיים, ולפעמים כשאנחנו ממתינים יותר מדי ומחכים על הגדר יותר מדי, זה יכול לפגוע בנו יותר מאשר לא אילה.
תגיד, מדד תשומות הבנייה שמתמתן בימים אלו, איך הוא משפיע על הגרלות ועל הפרויקטים?
הוא משפיע. קודם כל, בוא נדבר רגע על מי היה בעבר. יש לנו עדיין זוכים שהם לפני החוק החדש, שהם עדיין משלמים, כי הם זכו לפני...
על כל המחיר.
על כל המחיר, 100%, אפילו מיום היתר בנייה של הדירה.
שזה ביזיון וצריך תביעה ייצוגית פה בחיי.
כן, ואני עדיין נתקל באנשים של מעל 100,000 שקלים מדד תשומות בנייה, והם לקוחות שנתקלים במצב שבו הם באים לקבל מפתח, ופתאום אין להם איך לקבל מפתח, כי אין להם את ה-100,000 שקלים האלה.
טוב.
ואז מה הם עושים?
ואז מה הם עושים? הם
הולכים לחפש הלוואות
בשוק הפרטי, מה שנקרא חברות ישראכרט, חברות חוץ-בנקאיות,
בנקים. מעמיסים עוד על המשק בית, נתחילים את הכניסה לבית פחות ברגל ימין.
הרבה פחות ברגל ימין, כי הם בדרך כלל גם צריכים במחיר המשתכן איזשהו שיפוצון קטן, כי הכל בסוף הוא סטנדרט מאוד בסיסי, ומספיק שתשימו מזגנים זה 30,000 שקל.
קל, כן.
ואיפה סורגים, ואיפה טיפה מטבח, ואיפה טיפה שפצורים, אנחנו מתחילים את הכניסה לדירה כמעט ב-150,000 שקל פחות, זה משמעותי למשפחה, במיוחד אם היא לא נערכה לכך. ולכן, פה גם הלכנו, המקום שלנו כיועצי משכנתאות, להכין את הציבור ולהבין, להבין בדיוק לאן הם נכנסים. ואם יש הון עצמי יותר גבוה, לפעמים כדאי להשאיר חלק מההון עצמי ברכישה כבר. להגיד, להשאיר את הכסף בצד, כדי שהוא יחכה ליום בעוד 3 שנים שאני מקבל את המפתח, ולא להגיד, טוב, אני שם את כל הקופה שלי, את כל מה שחסכתי כל החיים, עכשיו במחיר הדירה, כדי להקטין את המשכנתה, כדי לקחת משכנתה קטנה יותר, אבל בסוף בעוד 3 שנים אני אצטרך לקחת הלוואות על הלוואות על הלוואות, וזה מה שנקרא פוגע בי הרבה יותר מאשר אני אקח את ה-100,000 שקל מראש במשכנתה, כי אחר כך לצערנו בעוד 3 שנים אני לא יכול להוסיף את המשכנתה הזאת על המדד, וגם זה משהו שאנחנו מנסים לפתור בהתאחדות יועצי המשכנתאות. אנחנו בשיח מאוד טוב כרגע גם עם בנק ישראל וגם עם החשב הכללי, כדי שביום הכניסה לדירה, הקבלן יוכל לתת דוח מצב חשבון כדי להראות כמה מדד יש כרגע חוב ללקוח, ואת המדד הזה פשוט יהיה אפשר להכניס למשכנתה. אנחנו מאוד
גם אם הוא לקח מראש, נגיד,
גם אם הוא לקח מראש אחוזי מימון מקסימליים.
אוקיי, ועדיין אני אשאל את זה ככה, כי אני כן הצלחתי להכניס להרבה מהלקוחות שלי את המדד.
אם הם לקחו פחות מאחוז המימון המקסימלי.
נכון, וגם זה תלוי, אם נגיד עכשיו קנית במיליון ולקחת 800,000 משכנתה, וזהו, אין אפשרות להגדיל.
נכון. אז הלכנו עובדים על אפשרות להגדיל, שמחיר הדירה, נניח המרכז...
אז אפשר יהיה מראש לעשות רישומים על סכום גדול יותר, או מה יידרש מהלווה?
זה מהדברים שאנחנו נעבוד גם מול הבנקים, איך עובדים על זה מחשובית.
אולי מראש להוסיף את זה מהברישום, לא?
לא להוסיף מראש, אלא באמת אולי להוסיף ללא הגבלת סכום, או כל מיני אופציות שבאמת יש אפשרויות רישום. למרות שכבר מה שנקרא בדקנו את זה, בהערות הזרה אין סכומים, ולכן אנחנו מנסים לבדוק את זה באמת מוגם מול איגוד הבנקים והבנקים הגדולים.
ישר כוח. כל הכבוד על כל העבודה למען הציבור הרוכשים. זה כל כך חשוב. באמת, הם כאילו כמו, אתה יודע, צון לטבח לפעמים, כמה כשזה נשמע...
ובסוף צריך לעלות על העיוותים האלה בזמן, כדי לנסות לפתור אותם. וזה אנחנו גם צריכים להודות לכל היועצים בהתאחדות, שמביאים לנו גם הרבה מאוד מידע.
בטח.
וזה באמת מאוד חשוב.
אז ההתמתנות של המדד בעצם לטובה.
היא כרגע לטובה לרוכשים החדשים, שרכשו אחרי חודש שביעי 2022, מי שחתם חוזה אחרי חודש שביעי 2022, אנחנו באמת רואים מדדים ממוצעים של 20-30 אלף שקל, זה בהחלט... מדד יותר סביר, אפשר לעמוד בו, אפשר לנשום, וזה לא באמת 100 שיושבים עליך פה, ואתה לא יודע מאיפה אתה מביא אותם עכשיו. 20-30 זה יחסית סכומים שזוגות יכולים לגייס, ויכולים להיכנס איתם באמת לדירה, בלי להיחנק, מה שנקרא, וזה בהחלט מאוד משמעותי, וכל הכבוד על השינוי הזה, הוא טוב לציבור.
כן. טוב, אז בעצם הבשורה שלנו, לפי דעתי בפרק הזה, זה האמירה שנשארו רק 10,000 דירות במחסנית. חבר'ה, תתעוררו, תפקחו עיניים ותתחילו לקטט רגליים ולמצוא את הדירה שלכם, ואל תחכו ותצפו לעזרה מהממשלה. לכו תקנו נדלן.
ויותר מזה...
תנצלו את ההזדמנויות שיש עכשיו, שאנשים קצת לחוצים ומוכרים במחירים שפויים יותר ממה שהיה שנה שעברה. אם יש לכם הון עצמי, אם יש לכם הכנסה יציבה, טובה, לכו, קפצו למים. נכון. אל תחכו לאף אחד.
נכון, ושוב, אני אחדד, בהגרלות הבאות נגמר גם עידן האקזיטים הגדולים, ההנחות מצטמצמות משמעותית, מחירי הדירות עולים משמעותית. זאת אומרת, גם תצטרכו להגיע עם הון עצמי הרבה יותר גבוה במחיר מטרה, שזה אולי העקב אכילס הכי גבוה, שאנשים לא מודעים אליו. כי גם הרבה מהדירות במרכז הארץ כבר כמעט ולא בונים דירות קטנות. לא בונים את הדירות שלושה חדרים הקטנות שאפשר באמת עם 100,000 שקלים להגיע, אלא בונים דירות חמישה חדרים, שישה חדרים, אפילו יש פרויקט אחד שראיתי במרכז הארץ, שבעה חדרים. מה אנשים יעשו במחיר המשתכן עם שבעה חדרים? אלוהים יודע. ב3 מיליון שקל, כאילו...
מטורף.
למי זה מיועד?
אשכרה. ואז עוד פעם, אנשים גם את זה לא הרבה יודעים, שהם צריכים להביא 25% הון עצמי במחיר הדירה. חושבים שעדיין הם יכולים עם איזה 100-150 להכניס את ההורים...
או 10%. כן, הפיקציה הזאת. ששוב, כל שאין הפיקציה, שאין דבר כזה 10% לא קיים, אני... כל הזמן חוזר ואומר...
אתה יודע איפה זה נבע.
זה נבע משיווק.
היה כתוב בחוזים 10% או 100,000 הנמוך מביניהם. ככה היה כתוב בחוזים. ומשם אנשים חשבו שזה 10%.
אז זה מת, תומר.
זה מת, וברוך השם שזה מת, כי זה כל כך הפריע, גם לנו, היועצי משכנתאות, שזה בלבל כל כך הרבה אנשים, ולפעמים גם בלבל את היועצים עצמם.
את הבנקאים זה בלבל.
נכון.
הבנקאים היו שולחים לקוחות הביתה, ואומרים להם, לא, אין לך 10%, אתה לא יכול לקנות. נכון. וזה הייתה. טוב, שימי, יש בעולם הזכאויות איזו בשורה, כי באמת ככה אתה אומר מה אתם מנסים לשנות, וזה נהדר, כי בוא נדבר רגע מה זה זכאות, אוקיי? אני כל כך לא אוהבת את הזכאות, כי זה כל כך סתם. לפני הרבה 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 שנים, ביחד עם האוצר, בעצם רצו לתת הטבה לרוכשים, רצו לתת חלק מההלוואה, בריבית מסובסדת, 0.5% פחות, או שהחצי אחוז זה אפילו, לא, זה היה 3% מקסימום, לפי קריטריונים, כמות ילדים, שנות נישואים, שירות צבאי, כמות האחים שלך, דברים כאילו שלם, מה אכפת, מה זה משפיע? אני אזרח במדינת ישראל, עשיתי צבא, אני נשוי, יש לי ילדים, כל השאר באמת לא מעניין. והלוואה הזאת צמודה למדד, שאנחנו יודעים שצמודה למדד זה לא טוב, אז אנחנו בקושי משלבים. יתרון שיש לה היום זה שהיא על הסכום שלקחת, אין לך עמלות היוון, אין לך כנסות בעת פיראון, זה מקנה לך נחל, שער המשכנתה בעמלות היוון, 10% יותר נחמד. הטרטור שכרוך בלהוציא, אתה מוציא את זה דרך בנק אחד ובסוף לוקח מבנק אחר וזה מטרטר אותך. בוא, שימי, אני 10 שנים יועצת משכנתאות, אני חושבת שעל יד אחת כמות הלווים שהוצאתי להם זכאות, שראינו שזה איכשהו תורם להם. למה זה ככה? הרי בסופו של דבר גם יש, עזוב, בוא נלך עוד קצת אחורה, שאנחנו נלחמנו בהתאחדות שלא יעלו את הריביות בעת השימוש, כי הבנקים היו מעלים לאנשים את הריבית בעת השימוש, ובסוף זה גם האוצר מסבסד את זה ומשלם לבנקים.
100 מיליון שקל מקופת המדינה לטובת זכאות כל שנה.
כל שנה בלי קשר לכמה נלקח?
בלי קשר.
לא מאמינה לך, לא, תחזור על זה.
100 מיליון שקלים, זה התקציב של הזכאויות.
לאן הם הולכים?
הם הולכים לבנקים. בעצם כל לקוח שלוקח...
אבל לא לוקחים כל כך הרבה.
לוקחים כמעט 10,000 זכאים בכל שנה.
זה מעט.
זכאות. זה מעט לעומת השוק. השוק הוא מדבר על כמעט 60,000 רוכשים.
אז בוא, איך, מה? למה לא יותר פשוט? למה לא בלחיצת כפתור לקבל תעודה הביתה, ללכת איתה לאן שאני רוצה? למה להקשות? ולמה לא לעשות את זה באמת גם אטרקטיבי יותר? כמו שאמרת, משתנה לא צמודה או קבועה לא צמודה. משהו שבאמת יהיה פה הטבה.
לצערי, גופים גדולים, כמו מדינת ישראל, כמו משרד השיכון, הם עדיין מאוד מיושנים, גם במחשבה שלהם וגם לפעמים באנשים שמנהלים את הדברים האלה מבפנים.
הם הביאו שלא רוצים.
כן, הרבה פעמים זה אותו פקיד שנמצא שם 30 שנה, וקשה מאוד שהוא יעשה את הפעולות היזומות, בוא נקרא לזה ככה. וכשהלכנו באים בהתאחדות ובאמת מנסים לעשות את זה, אז אומרים, וואו, איזה כיף, באתם עם רפורמה, אתם רוצים? אבל עד שלוקח הזמן, עד שזה קורה בפועל, באמת עוברים הרבה שנים. אנחנו יודעים שמשרד השיכון הציע לכל הבנקים ללכת למהלך של זכאות דיגיטלית, כמו שקורה בבנק לאומי. לצערנו, הבנקים סירבו.
למה?
הם טוענים שזה עלות מחשובית שתעלה להם, והם רוצים שמשרד השיכון יממן אותה. משרד השיכון לא מוכן לממן אותה. הוא אומר שזה בסוף גם אינטרס שלכם, הבנקים.
למה זה לא יכול להיות באזור האישי, בגוב.il? למה זה צריך להיות תלוי בבנקים, להוציא את הזכאות?
אז זו ההצעה שלנו, שהזכאות תהיה אישית. לא לפי בנק.
מה זה משנה?
אני כלקוח, כזכאי במדינת ישראל, ייכנס באמת לגוב.il, לאזור האישי, יקיש את הפרטים, יקבל תעודת זכאות תוך 10 ימים, כמו...
למה בכלל צריך להגיש את זה? שיהיה לך אוטומטית מוכן? אם אתה זכאי.
כן, יש איזושהי בדיקה, אם יש לך דירות, אין לך דירות.
כן, השירות הצבאי, הילדים, הנשואים, כל הפרמטרים האלה שהם רוצים לבדוק.
זה לפי ניקוד. וככל שיש לך יותר ניקוד, יש לך יותר סכום. גם בזכאות.
אנחנו במדינת ישראל, אתה לא יודע כמה זמן אני נשואה, אם אני מזינה תעודת זהות, אתה לא יודע כמה זמן עשיתי צבא, בדיוק. כאילו המידע הזה כולו אצלכם.
אז משרד השיכון רוצה לעשות את התיאומים, הוא לא רוצה לבדוק בעצמו.
סליחה, אתה לא יודע אם הייתה או אין לי דירה, אתה יודע עליי את הכל, את הכל, אתה יודע את המידע התחתונים שלי.
כל הטמטום שכל המידע הממשלתי לא מחובר, אחד בין המשרדים שלה, זה אחד הדברים הכי מטומטמים שיש במדינה הזאת.
משרד השיכון, אגב, כדי...
מטומטמים, מעכבים, הם מעכבים. זה יוצר בירוקרטיות.
זכרת, אם רשות המסים תרצה לדעת, אז היא ישר שולפת, אבל אם זה לטובתך, אז הם לא...
גם משרד השיכון, אגב, משרד השיכון, כשהוא מגיש את הבקשה לזכאות, הוא הולך לדוח שנקרא דוח הקבלה של רשות המסים, והוא לוחץ אנטר על הדוח, והדוח תוך כמה דקות מגיע אליו, ורק כשהוא מקבל את הדוח, הוא מאשר שהוא קיבל ובאמת אין דירה. זאת אומרת,
זה
כבר במחשב, זה כבר שם, אז למה צריך לבקש ממישהו אישור?
אנחנו ב-2023, אני אף לי המוח שראיתי שלקוח שלי יושב אצלי במשרד, נכנסנו בווב, במחשב שלי לאתר של בנק לאומי, והוא לא זכר את השם משתמש והסיסמה שלו, אז הוא סרק ונפתח לי. הטכנולוגיה... מטורפת, ואני מתארת לך דבר כזה, ואני יושבת בתוך בנק לאומי, ומגישה עם הבנקאי בקשה לזכאות, ויש לו מסך שחור כזה של פעם, הדוס.
נכון.
והוא צריך להזין דברים, ואת השנה, והוא מקבל שגיאה, וקופץ לו שגיאות, ושגיאות, ושגיאות, והוא מתעצבן, ולא בא לו להגיש. והוא אומר לי, עמית, בואי, אני אשלם לו את הסכום שלנו. ואנחנו צוחקים, ואנחנו צינים על זה. זה לא צריך להיות ככה. זה צריך להיות פשוט ודיגיטלי.
אומרים שהלכנו מעצמה טכנולוגית במדינה, בעולם, לא?
זה משגע אותי הדברים האלה.
אז במשרדי הממשלה אנחנו עדיין לא מעצמה טכנולוגית, הלכנו הרבה הרבה אחורה במשרדי הממשלה.
אז הזכאות היא לא באמת שווה, ותפעלו לשפר את זה גם בדיגיטל של זה, וגם בכלל במהות של ההטבה. ומה עם הלוואות מקום? אנשים באמת בפריפריה, ו4.5% שימי. מה הטובה בזה? למה? עוד פעם, בשביל להגיד עשינו, בשביל להגיד יש, זה סתם מבלבל אנשים.
אז את יודעת מה ענו לי שהעלינו את זה גם?
4.5% צמוד מדד, על גם, על איזה סכום?
על עד 100,000 שקל בפריפריה.
ומסבר למאזינים את האוזן, אנחנו מקבלים ריביות צמודות מדד במחוזות ה-2.5%. מי צריך את ההטבה הזאת?
נכון.
למה לקרוא לזה הטבה? זה פשע.
את יודעת כששאלנו על הנושא הזה של הלוואות מקום, למה הם נשארו 4.5 ולא כמו הזכאות לפחות?
כן, חצי אחוז פחות מהממוצע.
חצי אחוז פחות מהממוצע ועד 3% במקסימום.
כן.
את יודעת מה אמרו? נו. שכחנו.
זה לא מפתיע אותי.
שכחנו.
זה לא מפתיע.
וכשאמרנו להם, טוב, אז בואו נתקן עכשיו. לא, זה ייקח זמן, כי בגלל שעשינו את החוק בלי הלוואות המקום, עכשיו אנחנו צריכים לעשות חוק חדש בשביל הלוואות המקום. זאת אומרת, בסוף זה הרבה פעמים נתקל בחלם, במישהו שלא למד את הכל ועשה את הכל ולעס את הכל, כדי שהחוקים יעברו בצורה מסוימת.
ואתם מקדמים את זה גם, מציפים.
אנחנו מקדמים את זה כל הזמן. מעוררים. שוב, עוד פעם, אני אומר, יש הרבה פערים בין הדרג המקצועי, שאנחנו מסכים איתנו ואנחנו רוצים את החוקים והכל טוב, לבין עד שזה יוצא לפועל, ואנחנו רואים את זה באמת בשטח.
הלכה למעשה.
נכון.
טוב, שימי, יש לך איזה בשורה, איזה ככה, כמו שסיפרת לנו על מה שאתם מנסים לקדם, שזה מדהים. עוד איזה דברים בקנה שההתאחדות פועלת מול הממשלה? מול חברי הכנסת.
אז יש את הנושא של באמת, אנחנו נחשפים אליו עכשיו הרבה, שזה משפחות שמתקשות לשלם את המשכנתא ואת ההלוואות ביחד. ואנחנו...
לאפשר את ה-70%
מימון. לאפשר את ה-70% כמו בקורונה. זה מהלך הדין, כי...
בוא נפרט רגע מה זה אומר. כן. בעצם בקורונה, כשעומס החוב הלך ועלה, היה חלון הזדמנויות, בנק ישראל אפשר לבוא ולקחת את החובות ולהעמיס על המשכנתא בשיעור של עד 70%. זאת אומרת, אם בסטנדרט זה 50% מימון, במספרים יש לך נגיד בית ששווה 2 מיליון, יש לך משכנתא של 500,000, היית יכול לקחת עד חצי מיליון לאחד את החובות. וזה עזר להמון המון משקי בית, בעצם זה שהעריכו את זה, הגדילו את זה ל-70%. עכשיו אתם באים ומנסים לעשות את זה שוב בגלל עליית הריבית ועומס החוב שהלך ועלה,
נכון, אז הרבה משפחות, ואנחנו גם מכירים כבר נתונים מהבנקים שכבר הבנקים חושפים לנו, יש עלייה משמעותית בפיגורים גם במשכנתאות בחודשים האחרונים, ועכשיו אנחנו מתחילים להרגיש באמת את עליית הריבית האמיתית שהייתה בחודשים בשנה האחרונה בעצם. יש גם דיפולטים וממש מחיקת חובות כבר בחברות כרטיסי אשראי.
וואלה.
חברות מימון ישיר, רכבים וכדומה בליסינגים.
לוקחים רכבים.
יש כבר, שוב, פיגורים, עלייה מאוד משמעותית. זאת אומרת,
במקרה הזה הם לוקחים לבן אדם את הרכב.
נכון, עוד פעם, זה בסוף תהליך של עיכול והוצאות לפועל, זה תהליך ארוך, זה לא מיידי, אבל
שעושה
כן...
לך קטם אשראי נכון, לשלוש עד חמש שנים הקרובות.
אבל זה כן כבר הופך להיות מספרים מאוד משמעותיים. אנחנו מדברים כבר על פיגורים של מעל 2 מיליארד שקלים בחודשים האחרונים במדינת ישראל. זה כבר לא סכומים קטנים וזניחים.
כן.
ואנחנו באמת מנסים בכל הכוח להשפיע גם על הכנסת, אבל גם על בנק ישראל, כי כרגע בנק ישראל נגד המהלך הזה, כי הוא אומר, אני העליתי את הריבית בשביל שאנשים יצריכו פחות, יוציאו פחות.
אני מבינה את הכיוון הזה, גם באיזשהו זה... אופן.
נכון. בסוף זה, בנק ישראל כרגע נמצא פה סוג של בין הפטיש לסדן. הוא אומר, אני העליתי את הריבית בשביל שתצריכו פחות, ובשביל שיהיה לכם קשה יותר לשלם הלוואות, אז תצטרכו לקנות פחות.
אז אני לא אתן לכם חיים קלים, ואני אתן לכם להעמיס את האשראי. אני גם יוסיף ואומר שחלק מזה שהמדד עלה בכחצי אחוז החודש, על אוגוסט, זה בעצם בגלל נסיעות לחול יותר מהרגיל. אז לצד זה, אתה באמת לא יכול לבוא ולצפות מהנגיד, לאפשר
לתושבים
להמיס את עומס החוב שלהם על הבית.
אנחנו רואים שהישראלים עדיין לא שינו את אורח החיים שלהם, בוא נקרא לזה ככה, את אופן ההוצאת כספים שלהם בצורה משמעותית, למרות עליית הריבית המשמעותית. ובנק ישראל אומר, אני רוצה שתלמדו אולי בדרך הקשה. לא בהכרח אני אתן לכם את הדרך הקלה, קחו את ה-70% ויאללה, מה שנקרא, תמשיכו אולי בחגיגה הזאת, תמשיכו לצרוך ותמשיכו לגייס את כרטיסי האשראי, כי אנחנו רואים עלייה עדיין מאוד גדולה בגיוצים.
נכון.
זאת אומרת, זה כל הזמן נכון. עולה, כי אנשים עושים יותר תשלומים, יותר מה שנקרא פריסת חובות על כרטיסי האשראי, אבל אנחנו מצד שני אומרים, בסוף בנק ישראל אתה מעלה את הריבית כי אתה רוצה מה שנקרא לשמור על המשק ולשמור על היציבות של המדד, אבל אתה לא יכול לפגוע בציבור. ואם אתה פוגע בציבור והציבור יכול לאבד את נכסיו, ובסוף כשאנחנו במצב כלכלי לא טוב, אז יש יותר בעיות משפחתיות, יש יותר גירושים ויש יותר... אני יותר עצבני, אני פחות מה שנקרא בשלווה. כי אני יותר לחוץ מה יקרה במשפחה שלי, מה יקרה לי בחודש הבא בכסף, וכשהאנשים במצב כזה, בסוף ההחלטות גם הן הרבה פחות רצוניות ואמיתיות, ואנחנו רואים הרבה אנשים שהולכים לשוק אפור ולחברות חוץ-בנקאיות, והחברות חוץ-בנקאיות, אנחנו רואים את הריביות שם, 15% ו-20% ריבית. אם הם יכולים, אותו ציבור, פשוט בפעולה פשוטה, לקחת את זה ב-5% או 6% במשכנתא, למה שזה לא יקרה? זה נכס שלי, זה הקניין שלי, זה הבית שלי שקניתי ועבדתי עליו, נכון?
שותף.
יש לי שותף בבנק שנתן לי כסף, אבל זה עדיין הנכס שלי, ובנק ישראל פה ואומר, אני מגביל אותך להשתמש בנכס שלך, כדי לאפשר לך איכות חיים טובה יותר ונשימה טובה יותר, ולכן אנחנו...
אני חושבת שיש בזה גם מקום אחראי. נכון. אתה יודע מה? אני חושבת שיש בזה גם מקום אחראי, ואנחנו רואים שבזכות המקום האחראי הזה, גם כמות המימושים היא קטנה מאוד 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 במדינת ישראל, ויש לאנשים את הפחד הזה ממשבר כמו שהיה בסאב פריים. בישראל אני חושבת שאנחנו במקום מאוד טוב, בגלל הגילוי אחריות הזה של בנק ישראל והבנקים כלפי הציבור של הלווים. בסופו של דבר, נכון, הבנקים רוצים לתת כסף, אבל הם גם שמים את המקדמי ביטחון האלה עבור שלא יהיה כשל. ואני מעריכה את זה. בתור יועצת כלכלית, אני מעריכה את זה שלא נותנים לכל אדם עם דופק מה שהוא רוצה. אני מאוד מעריכה את זה, וככה צריך להתנהל בעיניי. אז
אני מסכים והיא לא מסכים. כן, יש לזה שתי כן, הצדדים. כן. כי מצד סדר. אחד זה נכון, אבל מצד שני, בסוף נמצאים פה משפחות שיכולות לקרוס.
זה מאוד מסוכן אם הן הולכות באמת לקחת הלוואות נכון. ב-20%. טוב, כן. מה שאני מרגישה מההקלטה של הפרק הזה בעצם, זה שאין לנו על מי לסמוך מלבד עצמנו. אנחנו צריכים לפעול, לעבוד בהתאם לצרכים שלנו, לקנות את הנדלן בהתאם לצרכים והיכולות שלנו. אוקיי, זה לא יהיה חייב בהכרח להיות בית שבו נגור. אנחנו יכולים לגור איפה שאנחנו רוצים ולקנות איפה שאנחנו יכולים ולפחות לעלות על הרכבת הזו ולקחת אחריות. זהו, שלנו, כי אין כרגע עוד תוכניות בקנה, ואין זכאויות, ואין הנחות, ואין שום דבר. יש אותנו לעבוד קשה, להיות מכוונים, להיות עם תיעדוף, ועם הפנים קדימה לצמיחה כלכלית, ולא להגיד, אנחנו עובדים נורא קשה, אז עכשיו אנחנו צריכים לחיות, אז אני קונה לי וקונה לבן שלי, ואני הולך ונוסע לחול 3 פעמים בשנה, ואני לא מחשבן בקניות בסופר. הכל טוב ויפה, ככה אי אפשר לצמוח. אם רוצים לצמוח, צריך להשאיר כסף, והכסף הזה צריך ללכת לחיסכון, והחיסכון הזה צריך לצבור תשואה, ולא לגעת בו גם בפרישה. וזה מה שצריך לעשות פה במדינת ישראל. אין לנו על מי לסמוך מלבד על עצמנו, ולא לחכות גם. לא לחכות ולצפות שיהיה תוכניות ממשלתיות חדשות, ללכת ללמוד, ללמוד נדלן וללמוד השקעות וללמוד את הפיננסים ולדבר על זה ולדבר על זה עם הילדים ועם השכנים ועם החברים. זה לא נושא שאסור לדבר עליו. צריך לדבר אותו ורק ככה אנחנו נוכל להתקדם.
נכון. ואם אני חוזר רגע למחיר המשתכן, כשבסוף אנחנו רואים גם הממוצע במחיר המשתכן הוא ממוצע משכנתא הרבה יותר גדול, זאת אומרת אתם צריכים להיות אפילו ביתר זהירות וביתר אחריות, כי המשכנתה שם הרבה יותר גדולה מאשר הממוצע בשוק החופשי.
כן, יותר מ-900,000.
הממוצע במחיר המשתכן 1,220,000.
מה אתה אומר? כן. טוב, חידשת לי. כן. תודה רבה, שימי. שיהיה סוף שבוע נעים.
אז קודם כל תודה על האירוח. היה מאוד טוב, מאוד נחמד. כיף ככה, מה שנקרא, להרגיש ולשתף את הציבור ולשתף אותך בדבר הזה, למרות שאת גם המומחית מאוד גדולה, וכמובן עם עשייה מאוד משמעותית ומאוד טובה לציבור. אז קודם כל, המשך הצלחה בפודקאסט המוצלח הזה, היה כל כך טוב. אמרת, הכי מושמע, לא? היה איזשהו
פרק? לא, אנחנו מתקדמים, כן. זה הפודקאסט אחר שעכשיו שקנו. ציפור פיננסית, אבל גם של ימית הוא כל הזמן בעלייה, וגם למשל, אני אספר לך, הפרק איתך היה אחד הכי מואזנים, זה היה פשוט,
נכון.
פשוט סידרת לאנשים שם את, את
הדבר. היו לי הרבה פניות ושאלות גם
כן, איפה הזה. אנחנו מאז ועד היום, כן, אבל כן. גם איזה תהפוכות עברו.
היו המון מטורף. שינויים, ויהיו עוד המון שינויים.
היינו הרבה יותר אופטימיים אז.
המון. אז היו 30-40 אלף הגרלות, היום הלכנו
נשארנו עם
10,000, שכנראה ילכו ויפחתו גם בחודשים מטורף. הבאים. ומחירים שימשיכו לעלות במחיר מטרה, כי כל הזמן יש שמעויות חדשות, וזה השינוי הכי משמעותי שהיה במחיר מטרה, כל הזמן בודקים לפי השמעות באותו רגע של המכרז, ולא מה היה ב-2020 כמו כן. במכרזים הקודמים.
תודה רבה, שימי.
טוב,
תודה
שימי, רבה. אז בשבילי, חבר התאחדות יועצי המשכנתאות, מומחה מחיר מטרה, דירה בהנחה, כל התוכניות הממשלתיות. אז אם יש לכם שאלה בנושאים האלה, שימי פה, ותודה רבה.
תודה רבה לכם.
להתראות ונתראה בפרק הבא.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.